על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
מסע על גוף האדם, עכשיו אתם המאזינים והמאזינות שלנו עוברים לקדמת הבמה, או למעשה לקדמת המיקרופון. כדי לענות לשאלות שלכם, גייסתי שוב את פאנל המומחים של מסע על גוף האדם. כולם כאן איתי, צ'רלס דרווין, מוחי המומחה למוחות, אי כוח הידקית, קרולוס לינאוס, שימשון הקריש, גני מדריכת התאים,
הדברים שאנחנו לא רואים.
העולם שאנחנו לא רואים הוא העולם של היצורים הכי קטנים שיש, הנגיפים והחיידקים. בשביל השאלות על חיידקים, גייסתי את החיידקית האהובה על כולנו, איקו.
אני דן בן 9, ושאלה שלי, למה חיידקים הם היצורים הראשונים על פני כדור הארץ, ולמה הם עמידים לקור?
שלום, לי קוראים מיכאל, אני בן 6.5 ואני מתל אביב. השאלה שלי היא, איך נוצרו החיידקים?
ובכן, אנחנו החיידקים יצורים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו מורכבים מתא אחד בלבד, בלי עברונים ובלי בוג'רס. לכן זאת בעצם צורת החיים הראשונה שהתפתחה. זה קרה כשנוצרו מעין בועיות שומן כאלה שהכילו בתוכן חומר גנטי כמו DNA וחלבונים שבעזרתם היה אפשר ליצור עותקים חדשים של אותם תאים. אלה אנחנו, החיידקים! כל מה שיותר מורכב מאיתנו, למשל יצורים רב-תאים, גם מתפתח יותר מאוחר בתולדות העולם. ולמה אנחנו עמידים לקור? תן לי לגלות לך סוד, אנחנו לא! כלומר, יש מבינינו כאלה שיותר עמידים לקור, אבל בגדול אנחנו ממש לא אוהבים אותו. זאת הסיבה שאוכל במקרר נשמר יותר זמן, כי אנחנו לא מצליחים לגדול שם טוב. זאת גם הסיבה שבחדרי ניתוח ממש קר, כדי שלא בטעות ניפול לתוך החור של הניתוח ונתחיל לגדול שם.
היי דוקטור יאיר פוזניאק, אני אור, אני גר בכפר יונה, והשאלה שלי היא... איזה חיידקים יש בגוף שעוד לא סיפרת עליהם, טובים, רעים וכל היתר?
בשכונות החיידקים שבגוף יש המוני סוגים של חיידקים, והם מחולקים למשפחות. במשפחת הפירמיקיוץ יש חיידקים שקוראים להם בצילוס, סטפילוקוקוס, סטרפטוקוקוס וקלוסטרידיום. במשפחת אקטינובקטריה יש חיידקים שקוראים להם ביפידובקטריה, שהם מאוד חשובים. ובמשפחת הפרוטאובקטריה יש חיידקים שקוראים להם אליקובקטר, שיגלה וגם איקולי, שזו המשפחה שלי כי קוראים איקולי. אי אפשר לחלק אותנו ממש לטובים ורעים. חיידקים מאוד חשובים לבריאות שלכם, אבל לפעמים חלק מהם משתגעים קצת ומתחילים לנהוג באלימות, ואז יש לכם דלקות וכל מיני כאלה. אז אם אתם אוכלים טוב ונותנים לגוף שלכם את מה שהוא צריך, אפשר לחיות איתנו המון שנים.
שלום, אני אוהב פוזניאק מפרדסיה ואני בן 9. השאלה שלי היא, כמה זמן לוקח לחיידק רע להתרבות?
נדמה לי שאני מכירה את הילד שדיבר עכשיו. ראיתי אותו מסתובב כאן בבית לא מזמן. חיידקים הם היצורים שמתרבים הכי מהר שאנחנו מכירים. יש חיידקים שמתרבים כל 4 דקות. רוב החיידקים מכפילים את עצמם כל 20 עד 60 דקות. זה לא משנה בכלל אם החיידק טוב או רע. אגב, אין חיידקים רעים, יש חיידקים שרע להם.
אני אשבע, אני בן 6, ורציתי לשאול איך חיידקים הם מיישבים מחלות. ביי. תודה על הפודקאסט
המעניין. אז גם אנחנו רוצים לחיות טוב בגוף, מה? לא מגיע לנו? לפעמים אנחנו מתרבים יותר מדי, למשל באזור הגרון, ולוקחים משאבים מהתאים. לפעמים אנחנו אפילו זורקים קצת רע לתוך הגוף כדי שיהיה לנו יותר קל להתרבות. ואז לרוב מערכת החיסון באה ותוקפת את החיידקים האלימים האלה, כי זה לא יפה לנהוג באלימות. כשזה קורה, אתם מרגישים נפיחות בגרון או בבטן, וקוראים לזה דלקת. לפעמים זה עובר לבד, ולפעמים צריך לקחת תרופות כמו אנטיביוטיקה.
היי, קוראים לי אביגיל. אני גרה ברעננה. יש לי שאלה. איך חיידקים יכולים להיכנס לגוף שלנו, ולמה יש חיידקים בעולם?
החיידקים נכנסים לגוף כמו שכל שאר הדברים נכנסים אליו, דרך הפתחים, הפה, האף, האוזניים, ולפעמים גם פצעים. כשאתם שואפים אותנו, לפעמים אתם גם מתעצ'ים או משתעלים, ואז אנחנו נבטים החוצה. אם יש לכם פצע ולא מורחים אותו במשחה מיוחדת, יש לנו סיכוי להיכנס גם משם, וזה מסוכן. למה יש חיידקים בעולם? אנחנו מאוד מאוד חשובים. אנחנו חלק משרשרת המזון. אנחנו ממחזרים חומרים ביצורים חיים ועוזרים להם לגדול ולהתפתח. ובבני האדם אנחנו אפילו עוזרים לווסת את הפעילות של מערכת החיסון, מערכת העצבים ואפילו מצב הרוח. אתם לא יכולים בלעדינו.
שלום יאיר פוזניאק, קוראים לי יאיר, אני מגדרה, בן 7.5, ורציתי לשאול מה החיידק הכי מסוכן, ואני אוהב מאוד את הפודקאסט הזה.
אני לא ממש אוהבת לדבר על החברים האלימים שלי, כי כבר אמרנו שאלימות זה לא הפתרון. אבל בכל זאת, יש חיידקים שכשהם מתחילים להשתולל, זה יותר מסוכן לכם, בני האדם. אבל הסיבה היא לא כי הם משתוללים יותר חזק, אלא כי יש פחות תרופות שעובדות נגדם. התרופה נגד חיידקים נקראת אנטיביוטיקה. יש כל מיני אנטיביוטיקות מסוגים שונים, אבל כמו ששמעתם בעונה השלישית, יש חיידקים שכבר ממש לא מזיז להם לשחות בתוך ים של אנטיביוטיקה. ואלה החיידקים המסוכנים לבני האדם באמת. למשל, חיידקים מסוג קלפסיאלה, שיגלה, ואולי הכי נורא, למרות שיש לו שם נורא חמוד, מיקו. או בשמו המלא מיקובקטריום טוברקולוזיס, שיכול לגרום למחלה נוראית בשם שחפת. בקיצור, אני מקווה שאצל כל המאזינים הקטנים שלנו, החיידקים מתנהגים יפה ולא באלימות. אף אחד לא אוהב אלימות.
אני אדם גונן מגבעתיים בן 8. השאלה שלי, איך וירוסים מתרבים דרך התאים של בני אדם?
וירוסים או נגיפים הם יצורים קטנטנים שאני בכלל לא בטוח שאפשר לקרוא להם יצורים. הם מכילים חומר תורשתי, DNA או RNA, שמוקף בכמה חלבונים כמו קופסה, וזהו בעיקרון. מכיוון שנגיפים הם יצורים כל כך פשוטים, אין להם שום יכולת לעשות דברים בעצמם. הם לא יכולים לזוז, להשתכפל או לבצע שום פעולה. לכן הם צריכים מאחסן. המאחסנים האלה הם תאים של יצורים אחרים. זה יכול להיות אנחנו, ציפור, עטלף או צמח של גזר. ואפילו חיידק. הנגיפים מצליחים להיכנס לתוך התא בכל מיני תחבולות. לפעמים הם מעמידים פנים שהם מישהו אחר, ולפעמים הם סתם מצליחים להתגנב בלי שהתאים ישימו לב. כשהם בתוך התאים, הם לוקחים את כל האנזימים והמכונות שבהם התאים משתמשים כדי להתרבות בעצמם, אבל הופכים אותם לעבדים של הנגיפים עצמם. במקום לעבוד על התוכניות של התא, התא עובד על התוכניות של הנגיף. הוא משכפל אותו, הוא בונה אותו, מייצר ממנו המוני המונים של נגיפים חדשים, ואלה יכולים לצאת מתוך התא ולהדביק תאים אחרים בדיוק באותו אופן. מכיוון שלרוב הם גורמים נזק לתאים או לרקמה שהם נמצאים בה, מתפתחת גם מחלה.
העולם שלנו.
היי, קוראים לי יונתן רטיק, אני בן 9 ואני גר בכפר סבא. רציתי לשאול אותך איך פטריות נוצרות, ואם אתה מכיר את אריה איימנס, הוא חבר שלי.
את העולם המרתק של הפטריות הכרנו בפרק 53. פטריות הן אחת מצורות החיים הוותיקות ביותר על פני כדור הארץ, ומחזור החיים שלהן כולל כמה שלבים. אתה כנראה מדבר בשאלה על קובעי הפטריות, שהם הצורה המוכרת של הפטריות שלרוב אנחנו אוכלים. אבל למעשה האורגניזם פטריה כולל הרבה יותר מאשר את אותו קובע, שהוא למעשה גוף רבייה. הפטריות מתפתחות מנבגים, שהם תאי רבייה קטנים. כשנבג נובט, הוא מתפתח למערכת של קורים, שקצת מזכירה שורשים של צמח. הקורים מורכבים מתאים שמחוברים אחד לשני. הרבה קורים ביחד נקראים תפטיר, וזה משהו שלפעמים אנחנו רואים על מאכלים שהתקלקלו וקוראים לזה עובש. התפטיר גם הוא מכיל נבגים שיכולים להתפזר באוויר, לנחות על משטח ולהתחיל להצמיח קורים מחדש.
אני ניב בן סף, והשאלה שלי היא איך נבלות מטפסות על קירות.
להרבה פרוקי רגליים יש אפשרות לנוע להרבה מאוד כיוונים ולא רק להסתפק ברצפה. הרגליים של הנמלים מורכבות מכמה פרקים שנותנים להם גמישות רבה, ובקצה מסתיימות בשני תופרים שמזכירים ציפורניים של חתול. עם שש רגליים כאלה זה נותן לא מעט אפשרויות אחיזה בקירות, שאם נסתכל עליהם מקרוב נראה שהם לא מאוד חלקים, בעיקר בבנייה של הארץ. וכוללים כל מיני בליטות וחריצים שהנמלים יכולות לאחז בהם. בנוסף, יש על הרגליים שערות שעוזרות לחיכוך. לפרוקי רגליים אחרים יש הפרשות שמזכירות דבק שבאמצעותן הם מטפסים, ולבעלי חיים אחרים יש מעין כפות יניקה שיוצרות וקום על המשטחים, ובכך מאפשרת להם להתקדם נגד כוח המשיכה.
היי, אני עמית, אני בן 5.5, ואני גר במעמד השרון, והשאלה שלי זה למה יש מחים שחיות יכולות לאכול ואנחנו לא יכולים לאכול.
יש כמה סיבות שאנחנו לא אוכלים צבחים שבעלי חיים אחרים כן אוכלים. קודם כל, אנחנו הרבה יותר עניני טעם, לא? במילים אחרות, צריך להיות לנו טעים. תשאלו את כל מי שמתחרה במאסטר שף או במשחקי השף. אולי בלוטות הטעם שלנו הרבה יותר רגישות. בכל מקרה, יש צמחים שמכילים למשל חומרי רעל שאנחנו בכלל לא יכולים לאכול, אבל בעלי חיים אחרים כן. למשל, במבוק. צמח הבמבוק מכיל כמויות גדולות של חומר שנקרא ציאניד. ציאניד הוא רעל קטלני עבור בני האדם, אבל מי שמסוגל להתמודד איתו מצוין זה דובי פנדה גדולים ולמורי במבוק. יש להם את האנזימים והמבנים שמאפשרים להם להתמודד גם עם כמויות של ציאניד שבן אדם לעולם לא היה מסוגל להתמודד איתם. בנוסף לזה, יש בעלי חיים אחרים שמערכת העיכול שלהם בנויה אחרת משלנו, ויכולים למשל לעכל צמחים בצורה שאנחנו לא יכולים. אלה הם מעלי הגרה, כמו פרות וג'ירפות. צמחים מכילים חומר שנקרא תאית, שהאנזימים במערכת העיכול שלנו לא מצליחים לפרק. כשפרה אוכלת עשב, היא בולעת אותו בלי ללעוס, והוא עובר לקיבה מיוחדת שנקראת קרס. שם, חיידקים קטנים מפרקים אותו, ושולחים אותו לקיבה נוספת. מהקיבה הנוספת, העשב המפורק חוזר לפה. שם הפרה לועסת אותו טוב-טוב, והוא חוזר לקיבה שלישית, ומשם לקיבה רביעית, שם יש אנזימים שמפרקים אותו, ושולחים אותו למעיים לספיגה. לא פחות מארבע קיבות. אז לנו, שיש לנו רק קיבה אחת, אנחנו בוודאי לא יכולים לאכול עשב באותה צורה.
שלום, אני עמרי רחל רלבג ממושב נעמה, ועוד מעט יש לי יום הולדת 5. שאלה שלי, אם חדי קרן אמיתיים?
צר לי לבאס, אבל לא, חדי קרן לא אמיתיים. יכול להיות שהם מבוססים על אגדות שבעצמן לקחו חיה קיימת ושיבשו אותה בדמיון עד שהיא הפכה לחד קרן. אנחנו יודעים שלפני עשרות אלפי שנים היו קיימים בעלי חיים עם קרן גדולה באזור המצח, אבל הם היו הרבה יותר דומים לקרנפים ופחות לסוסים הנפלאים שאנחנו מכירים מהאגדות. נאלץ להמשיך ולדמיין.
שלום, קוראים לי נעמי ואני בת כמעט 6, והשאלה שלי... אם חד שן, חד קרן עדיין קיים.
בהחלט כן, חוקרים מעריכים שיש בין 20,000 ל-50,000 פרטים של חד שן חד קרן באזור הקוטב הצפוני, לא רחוק מהאי הענק גרינלנד.
שלום יאיר, אני עדי ויסוצקי בן 8 ממודיעין. רציתי לדעת אם יש קשר ביולוגי בין זה שאנשים פחות אוהבים חתולים מאשר כלבים. ותודה על כל הפרקים.
מכבי או הפועל? ברסה או ריאל? ביבי או לא ביבי? כל השאלות האלה מתגמדות בפני השאלה המפלגת האמיתית, חתולים או כלבים? ובכן, כמו כמעט בכל דבר, זה ממש תלוי. יש אנשים שיגידו שכלבים הם יצורים חמים, אוהבים וצייתנים, לעומת חתולים קרים ומתנסים. ויש אנשים שלא יחליפו התקרבלות עם החתול החם, המפנק והרגוע שלהם, תמורת 1,000 כלבים קופצניים ומרעירים. האמת שהמדע הולך גם לכאן וגם לכאן. על כל מחקר שמנסה לטעון שחתולים טובים יותר לבני אדם, יש אחד שטוען שדווקא כלבים טובים יותר. כלבים ככל הנראה יותר טובים בהבעת רגשות ובביצוע פקודות, שזה משהו שבני אדם מתחברים אליו. אבל לחתולים יש מנעד קולי יותר גדול שגם משמש לתקשורת, מוח גדול יותר, והם בהחלט יכולים להתפנק עם הבעלים שלהם באותה צורה, או אפילו טוב יותר מאשר כלבים. בקיצור, ממש כמו הפועל או מכבי, זה לא מדע מדויק.
דוקטור יאיר פוזניאק, אני אוריאן מרחובות, כמעט בן 7, והשאלה שלי היא, איך מערכת העיכול של הטלפים עובדת? ביי!
הטלפים הם יונקים, ממש כמו כלבים, חתולים ובני אדם. לכן מערכת העיכול שלהם דומה מאוד לשלנו מבחינת המבנה. ושת, קיבה, מי דק ומי גס. מכיוון שיש הרבה מאוד מינים של הטלפים, וכל אחד ניזון ממשהו אחר, חלקם טורפים וחלקם צמחוניים, מערכת העיכול שלהם מותאמת במידת מה לסוג האוכל שהם אוכלים. למשל, להטלפים שזוללים חרקים, יש אנזימים מיוחדים שמסוגלים לשבור את המעטפת הקשיחה שלהם, בעוד שלהטלפים שאוכלים פירות אין אנזימים כאלה. מה שכן מעניין לגבי העיכול של הטלפים, זה שהוא מאוד מהיר כדי לספק את צורכי האנרגיה שלהם. אם הטלפים היו הולכים לשירותים, הם היו מורידים את המים 30 פעמים ביום, אבל אולי באופן לא מפתיע, דווקא לא כשהם תלויים הפוך.
קוראים לי אופרי, אני בן 5.5, ואני מאוד השרון. איך על הזיקית שיל משטח בצבע, איזשהו צבע, אז היא הופכת לצבע הזה.
במשך הרבה מאוד זמן, מדענים חשבו שזיקיות משנות צבע על מנת להסתוות באמצעות פיזור שונה של פיגמנטים שהם צבענים קטנים בתאים. אבל מחקרים מהשנים האחרונות מוכיחים שזה לא נכון, או לפחות לא מדויק. שינוי הצבע של הזיקית מתבצע בתגובה להרבה מאוד מצבים, כשהיא מרגישה מאוימת, כשהיא רוצה להשוויץ, או סתם כשהיא מתרגשת. השינוי נשלט גם על ידי השרירים שלה, דבר שיכול להסביר את הקשר למצב הגופני, ממש כמו שאנחנו מרגישים את השרירים שלנו מתכווצים כשאנחנו מתוחים למשל. באור הזיקית יש המוני גבישים קטנים שקיבוץ ומתיחה שלהם מחזיר אור באורכי גל שונים, והדבר הזה מתבטא כצבעים שונים בעין האנושית וגם בעיניים של בעלי חיים אחרים. השילוב של זה ושל פיגמנטים שונים יוצר את הצבע. לרוב, זיקיות תחת איום תהיינה יותר ירוקות או כהות, וזיקיות מרוגשות יכולות להופיע במגוון צבעים, טורקיז, כתום ואדום.
שלום, אני אוהב דפנה, מקיבוץ אור הנר. אני בן 9. רציתי לשאול מהי החיה הארסית ביותר בעולם.
ארס הוא דרך של הרבה מאוד בעלי חיים להגן על עצמם, ואנחנו רואים אותו בהמון משפחות של בעלי חיים, זוחלים, דגים, פרוקי רגליים, ואפילו מספר קטן של יונקים. ברשימת 5 היצורים עם הרעל החזק ביותר בעולם, מוצאים חילזון ימי, מדוזה מסוג אירוקנג'י, דיונון טבעת כחולה, נחש טייפן פנים יבשתי, ובמקום הראשון, מדוזה קובייתית, שיש לה מספיק ארס כדי להרוג 60 בני אדם.
שלום, קוראים לי שירה בת 8 מירושלים. רציתי לשאול איך ולם פירות משנים צבע כשהם מבשילים. תודה. וזה הפודקאסט האהוב עליי.
היי שירה ותודה רבה, זה גם הפודקאסט האהוב עליי. פירות הם אחת הדרכים הנפוצות של צמחים להפיץ את הזרעים שלהם. זה קורה כשבעל חיים, או אפילו אנחנו, אוכלים אותם ומטילים את הזרעים בצואה במקום אחר. פירות שמתחילים את דרכם הם לרוב ירוקים, כי התאים שלהם עדיין מכילים כלורופיל. זה הפיגמנט הירוק שאחראי לפוטוסינתזה ומופיע בכל הצמחים. ככל שהפרי הולך ומבשיל, הכלורופיל הולך ונשבר ומפנה את מקומו לפיגמנטים אחרים, למשל קרוטנואידים כתומים צהובים או אנטוציאנינים אדומים. זה גם אחד מהדברים שהופכים את הפירות למושכים ובולטים על פני הצמח הירוק, וכאילו מסמנים לבעלי החיים, אני מוכן, בואו לאכול אותי. עד כאן הפרק החמישי של פרקי השאלות והתשובות. בפרק הבא, הפרק האחרון בהחלט, כל שאר השאלות בנושא עולם הטבע שלנו. נשתמע בשבוע הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.